אתה זוכר איפה היינו?
אני הייתי בשיעור האחרון שעשית, אז אני גם צריך לראות הקלטה של זה וגם הזאת. השיעור אחד לפני, כי היינו בעמוד 330. אז היה לכם אחרי זה עוד שיעור שלא הייתי בו, אז אני לא יודע איפה. בוקר
טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה אם אני
שואל?
332.
332?
איפה?
322.
הקדוש ברוך הוא גילה לנביא ישראל את המשמעות ההיסטורית.
בטוח?
זה סימן שעשיתי.
אוקיי, בסדר, לכן אני שואל, אני לא עשיתי שום סימן, אז...
362. אבל יכול להיות שפספסתי איזה שיעור בסוף, לא יודע.
טוב. טוב, בסדר, נתחיל משם. 332, אם כך. בפסקה השנייה. הקדוש ברוך הוא גילה לנביאי ישראל את משמעות ההיסטוריה, את מהות האדם ויהודו בעולם הזה. הוא גם גילה לנו דרך המצוות את קודקס ההתנהגות הנדרשת כדי להגיע למדרגתנו האמיתית, היא הקדושה. אותה חוכמה היא מעבר להשגת השכל האנושי. האדם יכול לבד להמציא תורה המבוססת על ערך מסוים, כמו החסד או הדין, זה בכוחו. הוא אינו זקוק לשום התגלות לצורך זה, והיו ניסיונות כאלו בהיסטוריה. למשל, הנצרות המצהירה שתוכניתה היא החסד. אולם, הניסיונות כשלו משום שחסד מנותק משאר המידות, מביא בסופו של דבר לידי חסד של הסתרה אחת. חסד בלא גבולות מצדיק כל פשע ומוכן להגן על כל פושע. מה שחסר הוא איחוד המידות. איחוד המידות, איחוד ההפכים הוא מעבר ליכולתה של אומה שזהותה חלקית, אחד חלקי מ-70, אחד חלקי 70 מן הזהות האנושית הקמאית. זה שורש הבעיה. לכך, כבר נדרשת התגלות נבואית תורה מן השמיים. מי ששמר בזהותו על שאיפה, מי שממשיך לחלום, על אחדות אמיתית שאינה פוגעת בייחודיות, בגניוס של כל פרט ופרט, של כל אומה ואומה, יכול לממש הלכה למעשה בחברה שלו את איחוד ההפכים. לכן מתאים ישראל לתורה והתורה מתאימה לישראל. טוב, דברים פשוטים, לא? לא צריך כאן להסביר מי יודע מה. חכם מישראל אינו בא לשאול את החוכמה הבלתי פרסונלית מה עלינו לעשות. הוא בא לשאול את מי שאמר והיה העולם את מקור החוכמה. הוא יכול לשאול אותו משום שהוא יתברך התגלה אליו בהר סיני ואמר אני הוא בעל הבירה. אלמלא התגלות זו, לא היינו יודעים למי לפנות. זו בדיוק הטרגיות של הפילוסוף. הוא באמת מחפש להגיע לאמת, לחוכמה האמיתית. הוא באמת דוד החוכמה כדברי התוספות. אולם, הנחת היסוד שלו שהבורא לעולם לא דיבר עם בני האדם, לא התגלה להם, מביאה אותו לידי מבוי סתום, הגורם לו לענות בעצמו לשאלתו. בעלי התוספות מתרגמים את המילה פילוסוף פילסבא. ביטוי זה אינו מבטא מצידם שום זלזול אל התאייה. האם הפילוסוף אכן, אכן, אינו יודע שאין לו תשובה לשאלותיו אלא תשובותיו הוא? האם תשובה כזו היא תשובה אמיתית? אותה תאייה קיימת בנוגע למהות החיוך של הבודה בכל הפסלים של הבודהיזם. האם אין כאן אמירה שאין תשובה בכלל? האם הבודה אינו מבקש לומר לשואל הכן, המחפש את האמת שאין אמת, שאין מה לדעת בסופו של דבר? מול הנביא המדבר, שהוא המדבר באמת ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, שעונה באמת, נמצא פילוסוף שיודע שאין לו תשובה אלא תשובתו הוא. יש כאן שני עולמות שונים לחלוטין. לכן, אני רגיל להדגיש שאין פילוסופיה יהודית. יש הוגי דעות יהודים העוסקים בפילוסופיה. אולי מתוך אי ידיעה או אפילו אכזבה ממה שהם שמעו, ממי שאמור היה להעביר להם את המסורת האמיתית של ישראל. אולם, אין פילוסופיה יהודית במובן הפשוט שיש למילים אלו. הגישה הפילוסופית סותרת את המושג של תורה מן השמיים, של גילוי אלוקי של הנבואה. היא כל כולה חיפוש אוטונומי אחרי האמת בידיעה ברורה שאין תשובה.
האם הפילוסופיה עוזרת להבין את התורה?
לא. היא עוזרת לשאול שאלות.
זה שכל.
מה?
זה התובנות. התובנות של הפילוסוף.
לא הבנתי.
זה בעצם התובנות של הפילוסוף שהוא מעלה תובנות מסוימות, מדבר עם עצמו עם הסבל שלו.
זה אולי, לא יודע. הם לא יודעים אם יש לו תובנות. יש לו תהיות בדרך כלל. זה עולם אחר, מה לעשות? טוב, אז זה דבר השאלה שמה הגדרה של מה זה פילוסופיה. היום יש נטייה לדבר על פילוסופיה בכל דבר. למשל, הוא סקרת בודה, אז ידברו על הפילוסופיה ההודית. זה שטות. פילוסופיה זה יוון. יש הנחות יסוד מאוד פשוטות וברורות, כן? אבל אם רוצים לדבר על הגות באופן כללי, אז לא כל הגות היא פילוסופית. ההגות היוונית היא פילוסופית, ההגות המערבית היא פילוסופית. כן?
אבל אנשים בעלי שכל האמינו בפסלים.
מה זה קשור? מה זה קשור?
זה לא קשור.
לא, מה זה קשור לפילוסופיה? לא קשור בכלל לפילוסופיה. אז צריך לדעת ולהבין את הדבר הפשוט הזה. פילוסופיה זה החוכמה של יוון, היא מכובדת בפני עצמה. היא הפכה להיות החוכמה של כל המערב. יש גם חשיבות לקיים דו-שיח עם המערב, ודאי. אבל היא לא שייכת לעולם היהודי. וגם אם היו בימי הביניים בעיקר יהודים שנאלצו רובם לעסוק בשאלות שיהודים פשוטים שאלו אותם כי הם שמעו את זה אצל הפילוסופים שחיו בתקופה שלהם, זה לא הפך אותם לפילוסופים. בסדר? גם אם אוהבים להגיד שהרמב״ם היה פילוסוף אריסטוטלי מובהק וכו'. בסדר? כפי שמניתו היה מדגש, הרמב״ם קודם כל השם שלו זה רב. זה לא פרופסור. כי אז הוא לא היה הרמב״ם אלא הפמב״ם, אז זה מישהו אחר כנראה. בסדר? זה לא יכול ליחד ביחד, זה הכל. זה לא אומר שהשאלות של הפילוסופים הן לא שאלות טובות, הן שאלות מעולות. מעולות. השאלה זה מאיפה באה התשובה.
אבל יש הרבה הוגי דעות יהודים.
יש הרבה הוגי דעות יהודים.
שונה מפילוסופיה.
בחלק מהמקרים זה...
אבל לא תמיד.
לא, לא בסדר, לכן זה מה שהוא אמר, יש פילוסופים יהודים, אין פילוסופיה יהודית, זה לא... זה משהו אחר. בסדר. חשוב מאוד להבין את את הנקודה הזאת, כן. מה שהוא אומר בפסקה הבאה יותר חשוב. יש נטייה, והיא מדאיגה אותי מאוד, בתרבות המערבית וגם בעולם היהודי, לבלבל בין שני עולמות, עולם הפילוסוף ועולם הנבואה. לראות בהם עולם אחד. וזה כאן באמת, כאן יש תופעה היסטורית מדהיגה בימי הביניים, מצד אותם חכמים שעסקו במתן תשובות לאותם יהודים שניסו אכן לבנות מערכת קוהרנטית שמאחדת בין המושגים הבאים מהתורה, מהנבואה, ובין מושגים שהם חשבו שבאו מאריסטו. וזה אכן מתחיל מתקופת הרס"ג עד גירוש ספרד, נגיד את זה באופן כללי. כן? זו תקופה ארוכה, של 500 שנה אם לא יותר, שבאמת יש ניסיון כזה, וזה הולך בגלים. זה הולך בגלים כי הסביבה התרבותית משתנה במהירות. בעיקר במצרים ובבגדד. היה תקופה קצרה בארץ ישראל. והיה בתקופה של הוויכוח לגבי הקביעה של הלוח. הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה ומאוד עמוקה. בין חכמי ארץ ישראל ובין חכמי בבל. למי הסמכות לקבוע את הלוח? מחלוקת שהגיעה כדי כך שבתקופה מסוימת יהודים בארץ ישראל חגגו פסח בתאריך שונה מיהודים בבבל, כן? אבל אחר כך זה... מה? כן, כן, כן. אחר כך זה נרגע כי סמכותו של רס"ג הייתה כדי כך גדולה ש... הוא הצליח להשתיק את כולם. כן. אבל בעיקר הפעילות שלו, ספר אמונות ודעות, הוא כותב כשהוא בעיראק, כן. אז שמה הוא צריך לעשות גם, יש לו כמובן את המלחמה עם הקראים, אבל בעיקר עם ה... גם נוצרים היו הרבה לא מעט שמה בעיראק, ובעיקר עם הזרם של הקלאם, באופן כללי של איך הם קוראים? מוטליזם בתוך הקלאם, כן?
מועתזילה.
מועתזילה בערבית, כן. זרם הגותי של האסלאם שבתקופה של הרס"ג, גם בתקופה של הרמב״ם, היה מאוד מאוד חזק. זה לא זרם פילוסופי בדיוק, אבל זה זרם תיאולוגי מוסלמי מובהק, שהשפיע בצורה זו ובצורה אחרת על כל מיני... בכל מיני סוגיות שהפכו להיות מאוד מאוד פופולריות באותה תקופה, החל מהשאלה של הישארות הנפש ו ועוד.
זה השפיע על
האסלאם? היה בתוך האסלאם.
אבל הם השפיעו בדרך שונה על האסלאם? או
עליהם... יש להם תפיסה מסוימת שהיא לא התפיסה של של האסלאם הסוני ולא השיעי. יותר קרובים כמובן לאסלאם הסוני, אבל זה לא התיאולוגיה של האסלאם הסוני. אבל זה היה זרם מאוד חזק, דגל ברציונליזם קיצוני.
מה קרה איתו?
נעלם, כמו הרבה דברים שהיו פעם, נעלמו. אבל זה מאוד השפיע על היהודים. מאוד השפיע על היהודים, ורואים את העקבות של של ההשפעה הזאת בתוך גם הספר של הרס"ג, שמנסה בכמה וכמה סוגיות מרכזיות לתת מענה רציונלי. אצל הרמב״ם כמובן זה עוד יותר בולט, כן? וגם היום יש נטייה להעדיף מענה רציונלי על כל מיני הסברים אחרים. בסדר? אז ניסו להסביר פה ושם כל מיני, למשל, יש את הדוגמה המפורסמת של האתון של בלעם כמובן, איך יכול להיות שהאתון פותח את הפה. אז רס"ג מציע איזושהי תשובה כדי, בוא נגיד ככה, באווירה של הרציונליזם הזה וכולי וכולי, וכל אחד הלך בדרכו וניסה לעשות את הדברים. אבל מבחינת האווירה הפילוסופית בתקופה של רס"ג, ומשווים את זה למשל עם התקופה של הרמב״ם, זה אווירה אחרת. בתקופה של רס"ג לא רוצה להגיד אף אחד, אבל כמעט אף אחד לא הזכיר את שמו של אריסטו. עדיין. זה קורה יותר מאוחר. אז זה ברור שהרמב״ם צריך להתמודד עם שיטה פילוסופית אחרת. כן? מה שמניתו היה אומר שהמלאכה שלהם הייתה פשוטה. מכיוון שכל אחד היה צריך להתמודד עם שיטה אחת עיקרית. גם אם היא שונה, האווירה אצל הפילוסופית, השיטה הפילוסופית אצל רבי יהודה הלוי היא שונה מזו של הרמב״ם וכו' וכו', אבל יש שיטה אחת שהיא השיטה העיקרית. מה שלא נכון אומר מניטו בתקופה שלי. כן. יש ריבוי של שיטות. לא רק שיש ריבוי של שיטות, יש סתירות מהותיות בין השיטות. ולכן כאשר אתה עונה לאחד לפי שיטה מסוימת, השני קופץ. כי מבחינתו זה לא זה, כן?
שיטה תלויה בתקופה?
מה? בוודאי.
השיטה תלויה בתקופה?
בוודאי. יש אופנה. בוודאי. אז שיש ריבוי, זה הופך להיות יותר מסובך.
הוא
בעצמו
זה אופנה גם?
לא, זה תוצאה של המצב בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה.
אוניברסלי.
לא, לא, זה לא אוניברסלי, זה תקופה מאוד מאוד ייחודית בהיסטוריה של הפילוסופיה. לפני מלחמת העולם השנייה יש פילוסופיה גרמנית, זה ברור. יש פילוסופיה צרפתית, זה ברור. פתאום יש אחרי המלחמה, כולם מתקבצים בפריז וכל אחד בא עם השיטה שלו. היום יש דוקסה. יש רק שיטה אחת, פוסט-מודרניזם. אם אתה לא שייך לפוסט-מודרניזם, אתה מוקצה. לא, חזר משנות אמצע שנות ה-60, חזרו לשיטה אחת עיקרית, כן? דרידה אמר מה שאמר, כולם התיישבו בארצות הברית, הבורים האלה חשבו שהוא המציא את הדקונסטרוקציה, ולפי זה כולם מנגדים היום. זה באמת בורות מדהימה.
משנת ה-60 כבר 40-50 שנה ככה?
דרידה הגיע לארצות הברית ב...
לא, הפוסט-מודרניזם כשיטה...
לא, זה, אז, זה נקרא, אז השם היה פוסט-סטרוקטורליזם. בארצות הברית לא הבאנו מה זה סטרוקטורל, זה מילה מסובכת באנגלית, אז הוא מודרניזם, זה יותר פשוט, פחות אותיות. אני יודע. שם מה שקרה זה פשוט בורות מדהימה. הם לא קראו אף פעם היידגר. אז הם לא ידעו שהיידגר המציא את המושג של הדקונסטרוקציה. כן? אז, וגם אם, גם אם באותה תקופה פעלו בארצות הברית תלמידים ישירים של, של היידגר, כולם יודעים, הנה ארנדט וכולי, כן? אבל כנראה בגלל המפתח שלהם הם לא הבינו מה, מה זה, אז בייל התלהבו מדרידה, זה משהו מדהים. באירופה היו מגלגלים אותו, גלגלו אותו מכל המדרגות, כן? בגלל זה הוא הלך לארצות הברית.
אז איך זה פתאום מתפשט והתקבל?
כי בייל היו כמה בורים שלא ידעו שום דבר ולמדו במחלקה. לא, לא.
נו, אז בייל...
זה פשוט, זה פשוט.
מה יש לקיימברידג' ואוקספורד עם ייל?
לא קיימברידג' ואוקספורד, האנגלים הם לא עוסקים בפילוסופיה. יש להם מחלקות, כן.
מה יש לצרפת עם ייל?
לא, כי דרידה שמה הצליח לשכנע כמה אנשים, וזה הגיע בדיוק בתקופת האיפיס והמרד של מלחמת וייטנאם וזה, והוא היה פתאום הפך להיות ההוגה שמאחורי כל האמירות שלהם. נגד הקולוניאליזם, נגד המלחמות, נגד זה, נגד זה, כל מיני דברים. פתאום הסתכלו עליו כאילו הוא המשיח.
והצרפתים
צחקו עליו.
אז למה עכשיו זה...
אז אחר כך זה התפשט בכל ארצות הברית, וכמו שהקולה הגיעה לכל מקום בעולם, אז איתו הגיעה גם הדקונסטרוקציה של דרידה. זה משהו מדהים. זה פשוט... אין שום הסבר לתופעה הזאת. הרי בצרפת היה, דרידה היה, היה דוקטורנט של, איך קראו לו? ז'אן ואל, שהיה פילוסוף דגול מאוד בתקופה שלו, ודרידה הצעיר ירד כסח על הספר של פוקו, היסטוריה של השיגעון, כן? עכשיו צריך להבין את החוצפה. בחור צעיר, בפורום הזה שם, פוקו יושב באולם, כן? ולפני כולם הוא עושים ממנו קציצות. פוקו לא נשאר חייב כמובן, כן? ואז שנתיים שלוש אחרי זה דרידה חזר על שוב על הביקורת הזאת, שבסדר, אפשר לבקר, כן? אבל החליף אותה, ואז הוא עבר לארצות הברית. כי הוא הבין שבמצד הצופתי אין לו מקום. כן? ושם שבייל חיפשו בנרות מישהו שייתן קצת רוח חיים במחלקה לספרות השוואתית. כן? אז פתאום הם שומעים מילה דקונסטרוקציה, 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 נגד הקולוניאליזם, נגד המלחמה, ולזה אנחנו ב-65. מלחמת וייטנאם. יש אחד מהפילוסופיה, איך אומרים, הקונטיננטלית, כן? שסוף סוף אומר דברים מעניינים. הוא שכח להגיד להם שכל מה שהוא אומר זה היידגר כתב. אז הוא נתפס פתאום כהגאון התורן, שעושה כל מיני משחקי מילים עם הורס את הלשון, גם כן, הרי הוא כותב כל מילה צריך עכשיו לכתוב בצורה שונה. והוא מתגאה בזה. ויש לו משפטים, מישהו קרא קצת דרידה בספרים הראשונים? שמה יש. קודם כל אי אפשר לקרוא. זה בלתי קרי לחלוטין, כי יש קוד שהוא לא מוסר, רק לתלמידים הקרובים הוא מסביר מה צריך להיות. זה יותר מזה, זה יותר מזה, זה רק ליודע חן. כותב משפטים שאין להם
באנגלית או בצרפתית?
בצרפתית הוא כותב, הוא לא...
הוא שם מלווה בצרפתית?
בוודאי.
ביין?
הוא במחלקה לספרות השוואתית. מלמד ספרות צרפתית.
ספרות
צרפתית. ברור. היו הרבה, מישל סר היה גם בקליפורניה באותה תקופה וזה. היו הרבה, הם חיפשו באמת להביא אנשים כדי להחיות את המחלקות האלה. כן? והם שינו טוב, אז זה גם... מה? בטח שזה היה חשוב. הוא כותב משפטים שאף אחד לא מבין. לא יודע מה...
הבנת? הבנת מה
שקראת? אבל זה
הסוד
של הצלחה שלו.
וזה הסוד, מכיוון שזה סתום וחתום, צריך את דרידה אישית כדי לפנח את הדברים, וחושבים שיש דברים עמוקים. שמתחילים להסביר, כשהוא מתחיל להסביר מה משמה, אז האמריקאים שלא מכירים את היידגר, אומרים, וואה, הצרפתים שמכירים את היידגר, כי יש כמה תלמידים שממשיכים את דרכו של היידגר בצרפת אחרי המלחמה, אומרים, אבל הכל כתוב בספרים של היידגר, מה הסיפור כאן? אבל דרידה הפך להיות הכוכב. למה דיברנו עליך? ברור, כי שוב דרידה שואל שאלות טובות ויש לו שאלה אחת מרכזית מהותית, הוא הסביר אותה הרבה יותר טוב כאשר הוא כבר היה הרבה יותר מבוגר בשנות ה-90. אני יהודי אלג'ראי, ואתם, קרי צרפת, בגלל הקולוניאליזם, אתם גנבתם לי את הזהות שלי. כיהודי, אני לא יודע עברית, וכאלג'ראי, וכפיתם עליי תרבות שהיא לא שלי. ולכן אני בא להרוס את התרבות שלכם. זהו, זה כל המסר.
באמת? הוא לא הצליח,
הוא
לא
ידע
שזה מה שהוא עושה.
הוא בא לארץ.
לא,
הוא עושה זה
ביקור. יכול להיות, כן.
ישר אומרת שאני בעדה.
מה?
אם היית אומר לי את זה ברחמה, הייתי ישר יודעת שאני בעדה.
לכן אני אומר, השאלה היא שאלה טובה. יש נקודה אמיתית בסיפור הזה. הוא לא היחיד אגב. אנחנו אומרים דרידה, דרידה, דרידה. ומה קאמי שואל בספרים שלו? אותו דבר.
אבל אותו לא עשו לו את מה שעשו לדרידה.
לא, כי כמה הוא אדם צנוע כנראה.
לא לקחו לו תרבות
שהוא
היה שם.
למה? ודאי. לא.
לא.
אבל איפה הוא נולד? באלג'ריה.
גם אני איתו דרך אגב.
לא, כי זה באמת שאלות מוצדקות לחלוטין. שוב, דרידה הוא קצה הכחון. יש עשרות הוגים באותה תקופה, גם מתוך, איך קראו לו, הוא מסנגל, לאופול סנגור. גם כן. ועוד אחרים ששאלו בדיוק את אותם שאלות.
מה עשיתם לנו? כן.
כי זה ברוח התקופה. בסדר? אז דרידה, במקום להסביר את השאלה הזאת בצורה פשוטה, כותב ספרים שלמים שאף אחד לא מבין. למשל, הוא כותב את המילה דיפרנס במקום אי, עם אי. יש ספר שלם על הסיפור הזה. מה הוא רוצה להגיד שם אף אחד לא מבין? אבל זה נשמע כל כך.
מה שמדהים זה שהוא ממשיך להיות כוכב במחלקות לפילוסופיה בארץ היום
במאה ה-21. כי הוא נחשב לאבי הפוסט-מודרניזם. וכאן בארץ, מה שמגיע לארץ זה בדילי של 20 שנה לעומת מה שיש בארצות הברית. זו עובדה.
20,
זה ברור. אז הוא, הוא הכוכב. אבל כל אחד שקצת מכיר את השורשים של ההגות שלו, וזה אומר, מה חידשת בסופו של דבר? אז הוא חידש באמת, הוא לא חידש, הוא חידד את הנקודה הזאת של הגניבה של, של הזהות על ידי תרבות אחרת בגלל הקוליונליזם. בסדר, נו.
אני רוצה שהפוסט-קודניזם היה בחלל האוויר כצורך... צורך אוניברסלי, וזה פשוט בא לידי ביטוי באנשים מסוימים, נתנו לזה תביעות.
הפוסט-מודרניזם היה באוויר כי...
הכל קשר.
לא, 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 כי דרידה שגם היה... לא רק הוא, לאותר ועוד, שכולם היו תלמידים של לוי שטרוס, עשו ללוי שטרוס מה שלוי שטרוס עשה לאחרים. ולכן זה נקרא פוסט-סטרוקטורליזם בהתחלה, כי הם קמו נגד לוי שטראוס, כן? אמרו, מה שאתה טוען שצריך לעשות לכל הדיסציפלינות של מדעי הרוח והחברה, למה אתה לא תעשה לעצמך? אז ככה הם התחילו. ואז הגיעו לתובנה, שוב, זה כבר נאמר מסוף המאה ה-19, שהשפה האנושית, אינה מספיק עשירה כדי לבטא את עומק הנפש של האדם, ולכן יש שאלות שאי אפשר לבטא אותן, ומכיוון שיש חוסרים כאלה בשפה האנושית, אז האדם מדי פעם זקוק לכלים אחרים, קרי, זה אני מוסיף, האלימות, המלחמות, כדי לבטא את עומקי הנפש שלו. שוין, אבל ניטשה אמר את זה כבר. זאת אומרת, איפה החידוש בדיוק בכל הדברים? יש חידוש בדבר אחד שנעשו גם דקונסטרוקציה לשפה. היידגר הסתפק בדקונסטרוקציה של המטאפיזיקה, אז עכשיו אנחנו נעשה דקונסטרוקציה של השפה עצמה. וזה מה שדרידה עושה.
בסוף מאה 19 ותחילת 20 מגיע למובן הסיתום האמיתי של
הפילוסופיה,
ושם זה
נתקע. כן, זה שופנהאואר וניטשה.
מה?
שופנהאואר וניטשה.
זה המבוי, הסיתום זה זה.
כן, ונגד זה, ונגד זה קם היידגר. שאומר, עכשיו הגיע הזמן לעשות דקונסטרוקציה לכל המבנה המטאפיזי שאתם בניתם במשך ה...
כן, אבל
הוא מציע משהו חדש. זה משהו אחר. זה לא, לא, לא חייבים כל פעם להמציא משהו חדש. הוא קודם כל הורס.
אבל אי אפשר להגיד שכל הפוסט-מודרניזם שהיה בחלל, הוא בעצם הכנה למלאר
את זה. גם אפשר, כן, ברור. שבירת כל הפסלים.
כדי להגיע...
כן, כן, לא, כדי זה עם ישראל צריך להוסיף. זה מה שעם ישראל צריך לומר. בסדר, אבל הם התחילו את המהלך. אגב, זה רובם יהודים, כן, בסיפור הזה כאן.
הוא לא אומר, הוא אומר, לקחו לי את התרבות שלי, הוא לא אומר בגלל שנשארתי בגלות בכלל, אז עכשיו...
על מה את מדברת? הוא לא, מה זה גלות? מה זה?
מה
זה
לגלות?
זה
לגלות.
הוא אומר,
אין
שאנחנו לא תעזור
את
היהודים. כי הוא לא יודע קרוא וכתוב בעברית.
הוא היה צריך לשאול שם, אבל לא עובד שלו.
את לא יודעת שבמקום להאשים את ההורים היו הרבה יותר קל להאשים את כל העולם?
זה לא נכון.
היינו מאשימים קודם כל את ההורים.
לא בסדר, אז זהו. ברור שזה הולך ב... יש שאלות שבאמת שהן באוויר, בחלל האוויר בתקופה מסוימת. כן, זה
כי המשבר שאחרי שתי מלחמות,
זה ברור, זה שתי מלחמות, וזה הקולוניאליזם. מה? זה ברור.
זה החילוניות, זה הסובייקטיביות, זה כל מיני דברים.
ברור, זה המאה ה-19. זה המאה ה-19. השאלה, תחילת המאה ה-20, איזה תשובות נותנים? אז למשל...
אחת מהן זה מלחמות,
זה מה שאמרתי, כי השפה אינה מספיק עשירה כדי... עכשיו, אם מסתכלים על התקופה, זה מעניין. למשל, בוא נגיד, אם לוקחים את שני הכוכבים של הפילוסופיה הגרמנית, קאנט והגל, כן? בצרפת, בתחילת המאה ה-20, ברקסון קם נגד הפילוסופיה של קאנט. כל הפילוסופיה של ברקסון זה תשובה לקאנט. כן? מי קם נגד הגל? היידגר וכל ממשיכי דרכו. בעולם היהודי רוזנצוויג. מה?
הוא חוזר ליהדות.
כן, אבל התזה שלו היא על העגל, אבל הדפים הראשונים של כוכב הגאולה, זה תשובה לעגל. בסדר, אז רוזנצוויג נשכח, כמעט. היידגר, בגלל הספר שלו, הפך להיות כוכב. אף אחד גם לא מבין בדיוק מה הוא כותב שם. זה גם כן...
גם לא במקרה שהיהודי נשכח והאנטישמי נשאר.
ברור, בסדר. אפשר הכל... הכל בוודאי אפשר לתת תשובות. כן. אז מה בא היידגר בא ואומר? אתם בניתם מטאפיזיקה במשך 2000 שנה. מאריסטו, או אפלטון, או כי הוא מבקש אפילו לחזור לפילוסופים היוונים לפני סוקרטס. אתם בניתם במשך 2000 שנה פילוסופיה, שהיא כל כולה מטאפיזיקה. מה התוצאה? מלחמת העולם הראשונה. זה השבר הגדול. רוזנצוויג חווה אותו משבר בדיוק. הוא תלמיד של עגל. אבל הוא בחזית. והוא רואה. אז הוא נותן תשובה משלו. הוא חוזר ליהדות. היידגר אומר, אני הולך להרוס את הסיפור שלכם. ואני קובע דבר אחד, שלפני המטאפיזיקה, לפני הדיון במהות של הדברים, כן? יש קודם כל העובדות. יש את החיים עצמם. בסדר?
שאלה, מה
היה
חשוב? להראות את החיים או
להראות את החיים? לא, שנייה. לא יודע לתת תשובות בדברים האלה. יש שאלה שהיא בחלל האוויר מאז ומתמיד בעולם הפילוסופי. וזו השאלה של לייבניץ. זה פועל יוצא של. יש את השאלה של לייבניץ, נתן לה את הניסוח הטוב ביותר. מדוע יש משהו ולא כלום? זאת אומרת, זה היש מול העין. בסדר? אגב, מאוד מעניין לראות שמניטו אומר שזה גם התשובה של השאלה של המקובלים. זה מאוד מעניין. כאן צריך לעשות מחקר שלם לגבי מניטו והיידגר. דבר אחד אני בטוח, מניטו לא קרא את היידגר. לא, כי הוא לא ידע גרמנית. ולא
היידגר.
בתקופה שמניטו למד פילוסופיה, יש תרגום חלקי לקוי מאוד לא טוב, שהוא לא קרא אותו. בטוח. מניטו כנראה לא הכיר את היידגר דרך לוינס, אבל דרך ז'אן ואל שלימד בסורבון באותם שנים ונתן שיעורים על היידגר. זה השערה שלי, אין לי שום הוכחות בשלב זה לדברים האלה. אבל זה ברור שמניטו מבין את השאלה, מבין את התשובה של היידגר ורוצה לתת תשובה יהודית.
ומה התשובה של
היידגר? אז קודם כל יש קודם כל יש את השאלה של לייבניץ. עכשיו בשיעור, בכל שיעור בפילוסופיה קצת רציני, אז מסבירים שבשאלה של לייבניץ יש 4 שאלות או 4 מרכיבים. שאלה של מדוע, ובזה עסקה כל הפילוסופיה מימי אריסטו, לתת הסברים. שאלה שנייה זה היש, מה המהות של היש הזה? כן? מה המשמעות של העין הזה? כן? ומה היחסים בין היש ובין העין. טוב. היידגר הולך לשולל את השאלה הראשונה, אומר, בזה עסקתם עד עכשיו, ראינו את התוצאות, לא מעניין אותי. צריך להרוס את התשובות שניתנו על זה. אני רוצה לחזור לנקודה השנייה. מה זה המהות הזה של היש? לא המהות, מה זה היש?
היש הזה דיברו כל הזמן.
לא, זו הטענה של היידגר, שלא. מה זה היש הזה? ואז הוא עושה את ההבחנה הגאונית שלו. האמת, אפשר גם למצוא אצל קאנט שורשים להבחנה הזאת. כאשר קאנט אומר שצריך לעשות הבחנה בין הדברים של עצמו ובין התופעה, שאני לא יכול להתכחש לה, יש כיסא מולי. זו תופעה. מה המהות של הכיסא? זו השאלה של אריסטו. כל הפנומנולוגיה, היידגר הוא תלמיד של לוסרן, כן? כל הפנומנולוגיה מבוססת על זה, על ההבנה שאי אפשר לדבר על המהות של הכיסא, אלא רק על התופעה. אנחנו בעולם התופעות. אומר היידגר, רגע, 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 רגע. זה הרבה יותר עמוק מזה. היש של הכיסא, אני לא יודע עליו כלום, לא ידע לעולם דבר וחצי דבר על היש של הכיסא עצמו. אבל אני רוצה לדעת על היש של התופעה. על היש של התופעה. אני חי בעולם התופעות. ולכן מה שמעניין אותי זה היש של התופעה.
כבוד
המציאות. זה עוד דבר שאלה מאוד גדולה. האם זה מילה נרדפת למציאות? בזה היידגר לא עוסק. למה הוא לא עוסק? כי זה כבר שרייך לתחום של המדע של תחילת המאה ה-20, והפילוסופים כבר לא שם, רובם. אבל מה זה היש הזה של של התופעה הזאת? זו עוד שאלה באמת עמוקה. לכן כולם מתלהבים מהיידגר. כולל לוינס. עשרות שנים אחרי זה, באים הפוסט-דוקטורלים ושואלים את אותה שאלה. יש תופעה שנקראת ספר. בספר יש טקסט. קודם כל, הטקסט הזה עומד בפני עצמו. אל תגידו לי, היו כוונות מסוימות למחבר כאשר הוא כתב. אין.
יש, אבל לא מעניין.
לא, אין. כי זה לא שייך לאותה תופעה. זה מה שקורה. זה מה שקורה היום בעולם המשפט. ואנחנו טועים בהבנת הבעיה. אנחנו באים ואומרים, אבל יש מישהו כאשר בהצעת החוק כתב פרק שלם, מדוע, למה הוא התכוון? זו תופעה אחרת. אני מתייחס כרגע לפיסת הנייר עם החוק בלבד. יש כאן שתי תופעות, ולכן אני לא מחויב לתופעה הזו. בדיוק. כן, 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 זאת אומרת, זה...
זה
עבודה
זרה, כאילו.
לא,
בגלל זה
בדרך
כלל אתה מתחגז לתוצאה ואתה לא הולך לחפש את השורש. אבל כשהם רוצים הם
חסים
מה
הייתה הכוונה. לא,
שוב.
אני דן בכל תופעה לחוד, כן? ואני מתייחס. עכשיו, יש תופעה, זה הספר. עכשיו אני יכול להתייחס איך שאני רוצה. זה השורש של הסיפור הזה. אגב, זה לא דרידה שמתחיל את זה, שוב. הוא טרמפיסט מעולה. אז ממציאים בתחילת שנות סוף שנות ה-50, שנות ה-60, מקצועות חדשות. חדשים. סמיולוגיה. ואותם ממציאים.
הגדרה.
שפה זה סימנים. כן? החוכמה של הסימנים. בצרפת מסתכלים עליו ואומרים, בן אדם, מה אתה רוצה? באיזה מחלקה בדיוק אתה רוצה שזה יהיה? כן? וכולי, וכל מיני דברים כאלה. כי העיסוק שלהם זה השפה, הספרות, הכתוב.
זה באמריקה.
לא, זה מתחיל בצרפת. כן? סוף שנות ה-50. ומכיוון שזה, בוא נגיד, חצי תופס בצרפת, אז חלק ניכר עובר לארצות הברית. השמה זה התלהבות מאוד גדולה. יש משקיעים שמוכנים לתת כסף לאיזושהי קתדרה, קתדרה לסמיולוגיה, לא? זה מכובד, לא? אנחנו האוניברסיטה היחידה בעולם שיש לה. מכון מחקר לסמיולוגיה. מה עושים שמה? אף אחד לא יודע. כותבים סימנים. ואז דרידה כותב משפטים, שמה, שאני אראה לכם, שאני מבלי לדרך שאני אביא שבוע הבא כמה משפטים שלו, זה משהו, זה מגוחך.
למה זה מגוחך בעצם? אני מכיר תופעה שיש טקסט, הוא עומד בפני עצמו, הוא מוחלט, אין לי נגיעה בו, ובכל הדורות אני מסביר אותו איך שאני רוצה.
לא?
הטקסט אמר עין תחת עין.
כן?
לא מתקבל לי בדעת. אני,
כן.
התנה, המורה, לא כן. משנה מה, אומר ממון.
לא, זה בדיוק הטעות. מי שאומר ממון זה משה רבנו. זה בדיוק הטעות.
זה
בדיוק הטעות.
זה נראה בחוץ.
כן, זה בדיוק הטעות. ולכן תורה שבעל פה קדמה לתורה שבכתב. אבל כל הפרטים הקטנים האלה, למה מניטו חוזר על זה כל הזמן בלי סוף וזה? כי בדיוק הוא רוצה לעקור מן השורש את כל ההגות הזאת. כן.
הגמרא עצמה אומרת שחז"ל
עקרו
פסוק
מפורש. נכון.
אוקיי.
אבל מותר להם. מאיפה הסמכות? ממשה רבנו. זה כל ההבדל, העניין של הסמכות. הנה, למשל, אני חוזר לשנייה לרס"ג מה שאמרתי, רציונליזם וזה. כאשר הוא בא ונותן הסבר, אז הוא משתמש באמת ביסודות של הרציונליזם של הקלאם. אבל הוא אומר, אבל לנו היהודים יש יסוד רביעי, שלוש יסודות יש שם, שלושה יסודות. הוא אומר, לנו היהודים יש יסוד רביעי, והיא המסורת, הנבואית.
אבל
נבואה,
זה
הנבואה.
לא, אבל יש הבדל בין ניתנה סמכות ורשות לחז"ל לעקור פסוק מן התורה,
כן.
לבין להגיד, הפירוש שהם נותנים לפסוק הזה, זה עצמה מסורת. זה שני דברים שונים.
לא. זה בדיוק הנקודה. כי על פי הדברים האלה קראתי איתכם ברית.
בסדר, אז נותר לחז"ל.
לא, לא. כי הסמכות היא קודם כל של התורה שבעל פה. השאלה שצריך לשאול זה מדוע בתורה שבכתב זה כתוב בצורה שונה. צריך להפוך את השאלה. וזה מה שקשה לנו להבין. כי אנחנו בדיוק התרגלנו להבין שאם יש טקסט, יש טקסט.
וזה נותן רשות לחכמים בימינו להמשיך את זה.
זאת השאלה הגדולה. זאת השאלה הגדולה. מה הגבולות הגזרה בסיפור הזה? אז חז"ל כבר קבעו למשל, אין אתה דן גזרה שווה על דעת עצמך, אלא אם כן קיבלת במסורת.
Okay.
למה הם קבעו? כי
זה לא שיקול
יחידי,
זה לא שיקול
דעת. כי זה לא עניין טכני, זה לא עניין טכני של יש כללים והם מנותקים לגמרי ממי שחיבר את הכללים האלה, ולכן אני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה. ברור, זאת הגישה, שמישהו היה בא ואומר למניטו, ואומר לו, היה ממציא על דעת עצמו גמטריה, כן? אז הוא אומר, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר.
מאיפה?
לא, לא מאיפה.
לא שאתה מאיפה?
לא, הוא אמר, אם זה אתה המצאת,
אז זה סביר בה? לא,
זה לא... לא, הוא היה אומר לו, אפילו זה מסוכן. כי אתה סטרוקטורליסט. זה בדיוק הגישה הסטרוקטורליסטית. יש מבנים, אני לא מתכחש למבנים האלה, הם קיימים. אבל זה הצד של העיגולים, של הביטי פרסונלי בעולם. אני לא מחובר לדבר הזה, אני מתחבר לצד, לפן של הגילוי הישיר, הפרסונלי, של הדיבור, לא של הכתיבה. תראה, ולכן כל מה שהוא אומר, זה כל פעם הוא... בלי להזכיר אף אחד. הוא שם על תשובה יהודית תוכן שהוא רוצה שהוא יהיה עברי, כדי בדיוק לשלול את האמירות האלה, וגם את ההנחות היסוד שמסתתרות מאחורי הדברים. כי באמת, שתי עולמות. אנחנו לא שם. וזה הייחודיות שלנו. אנחנו ב... זה לא רק תפיסה אחרת.
היום הוא לכן פעם שנה, בגלל שיש כל כך הרבה נקודות השקה בין העולמות.
זה בדיוק מה שהוא אומר. המצב הרבה יותר מורכב מימי הרמב״ם.
כי יש הרבה... נדבקו כל מיני דברים בכל מיני מקומות.
נכון, נכון, נכון. כי גם כן יש אחד שהוא קצת היידגר, קצת... עדיין קשור לזה, קצת קשור לזה, זה...
הפרדה הזאת המאוד מהותית, מהותית, מאוד מסובבת, מאוד לא פשוטה.
מאוד, מאוד, מאוד.
לא, היא פשוטה באמירה, לא באמירה.
מאוד, מאוד לא פשוטה, אבל כשמתחילים להבין מה נקודת המוצא, אז רואים שסביב שאלה אחת, והשאלה היא טובה, השאלה של הימניץ היא השאלה. כן? לא השאלה של הפילוסופיה הקלאסית מדוע האדם, ולא של התיאולוגיה מדוע האל, אלא מדוע העולם. מדוע יש משהו, בסדר? לא, סארט גם כותב ספר על הדבר הזה. זה באווירה, זה... חייבים להתייחס, לא? אבל חייבים להתייחס וקודם כל להסביר מה לא. ואחר מה ניתו אומר, השלב של הדקונסטרוקציה הוא שלב נחוץ. הם לא בנים. יש מאות ספרים שנכתבו על
היידגר. כמו שטוב אמרה, מחכים לנו ש...
יש מאות ספרים שנכתבו על היידגר כדי לנסות להבין מה התשובה שלו לשאלות שהוא שואל. אם יש מאות ספרים, סימן שאין תשובה.
אם אנחנו נחזור באמת לעין תחת העין, אם מנתקים, ואני חושבת שאולי זו הטעות הכי גדולה, אם מנתקים כל פסוק או כל מילה מהמובן או מהרוח של התורה בכללותה, אז אפשר באמת לבוא לטעות. לדעתי, זה מאוד פשוט. הרי הספר, זה נקרא ספר החינוך, ספר התורה. אז בוודאי כדי לזעזע בני אדם, כדי שלא יפגעו בשום דבר, אז עין תחת עין היא התשובה אדירה, אני חושבת. כי זה מזעזע. מי ככה עין של מישהו? אז הוא יחשוב שגם לוקחים לי את העין שלי. אז אני לא מסכימה עם כל מיני אמרות מנותקות מרוח התורה, מרוחה של תורה, מרוחה של מסורת.
מה שמניתו היה מסביר בנושא הזה נורא פשוט. בחברה מתוקנת, כמעט אמרתי נורמלית, בחברה מתוקנת אין רציחות. אין רציחות.
נכון.
כאשר יש רצח, אז אתה תולה את הבן אדם. כשיש רצח בכל דקה, זה כבר לא אפקטיבי, זה כבר לא מוסרי אפילו.
נכון.
ולכן זה לא התקדמות של החברה האנושית שביטלו את עונש המוות, אלא זה להפך. זה סימן של ירידה מוסרית.
כמו שביטלו מסרטה.
נכון, וזה בדיוק מה שצריך להסביר. התורה שבכתב זה העיקרון המוחלט. התורה שבכתב זה הקשר עם החיים האמיתיים.
לא, התורה שבכתב היא, שבעל פה, היא הקשר לחיים.
כן, זה מה שאמרתי. סליחה, זה תורה שבעל פה, כן. כן, כן, בסדר, לא.
זה עיקרון מוחלט.
כן.
בעל פה זה הקשר לחיים.
נכון. כן. אז בדור דעה של יוצאי מצרים, אז זה באמת עין תחת עין. בא יהושע ומיד העמיד את זה על ממון.
עם כל זה, בימי עזרא, אנחנו מתכנסים ומוציאים מארון הקודש טקסט מוחלט. זה מה יש, על פי זה אנחנו חיים. זה מחזור השנה שלנו, זה מחזור החיים. ותורה שבעל פה, טוב, נו, אז לפני, במאה הקודמת קבעו את הלימוד, הדף היומי, כדי שיהיה סיום שס לכולם פעם בשבע שנים. זה לא מהות החיים.
לאיפה מה נשמע שדווקא בימי בית שני מתחילה התורה שבעל פה להיות הכי הכי עשירה?
אני מדבר על עולם התופעות. מה בפועל קיים? ממה אנחנו חיים?
אנחנו
שמוציא גמרא מארון הקודש ומעביר בבית הכנסת, זה מישור אחר לגמרי. יש משהו שהוא מוחלט, הוא בתוך הארון, הוא טקסט מקודש. כל עוד שנפסלה פה פוסל את הכל.
כן.
ואתה בא בעצם ואומר לה, יש מסורת שהיא אחרת, שהיא שונה, שהיא לא לפי מה שכתוב.
שוב זה חוזר לזה, מה המהות של תורה שבכתב? ושוב כאן ההדגשה של מניטו, משה רבנו לא ירד מהר סיני עם התורה שבכתב. ירד עם הלוחות. לא, זה פשט הפסוקים. ירד עם הלוחות. עם הלוחות ועם הדיבור האלוקי. הצטווה בסוף חייו לכתוב. אז מה עשו במשך 39 שנים? לא פתחו ספר. לא פתחו ספר. ואלמלא הציוו, כתבו לכם את השירה הזאת, אין לנו תורה שבכתב.
לא, יש תיאור
שם. איך היה,
יש תיאור איך היו לומדים.
לא, אנחנו לא חוזרים אחורה, אנחנו פשוט מעמידים את הדברים בסדר הנכון. קודם כל יש דיבור. ומי שדיבר אמר למשה לכתוב. מקור המסמכות זה הדיבור, לא הכתב.
זה חשוב מאוד.
בוודאי שזה חשוב מאוד. בוודאי, לאור במיוחד, הדברים הזה, שאם אתה אומר זה הכתב, אני עושה מה שבא לי. כי מה אכפת לי מהדיבור שקדם? דיבור שקדם זה תופעה אחרת. יש תופעה שנקראת הכתב.
זה שני, זה שהעלית את התורה שבעל פה לכתב,
לא,
זה יצרת קיבעון מסוים.
על זה, על זה, לכן על זה הייתה מחלוקת מאוד גדולה. האם מותר? אבל קודם כל, יש דיבור. זה התופעה, וכולם רוצים להשכיח את התופעה הזאת.
וההיסטוריה הוכיחה שזה באמת מה שקיים. כי הקראים והשומרונים
קידשו את המילה, נכון?
קידשו
את
ה... הסתלקו מהעולם.
נכון, נכון.
זו הכי גדולה
שזה... בסדר, בסדר, אבל זה עדיין לא פתר את הסוגיה, כי כולם רוצים להשכיח את העובדה שקודם כל יש התגלות. הנטייה הצדוקית לא נעלמה, להפך. תעשה כי זה כתוב.
נובשת צורה חדשה.
זה צדוקיות. אתה עושה? כי ריבונו של עולם ביקש ממך, דיבר איתך. זה... זה בדיוק את זה, זה מה שהוא אמר שכאן, שזה חודר לתוך העולם היהודי, התפיסה הזאת.
של הספר.
של הספר, של ה...
טקסט.
של הטקסט. ולכן גם העיתוד נתן מספר שיעורים על הדבר הזה. למה התורה שבעל פה נקראת מקרא ולא נכתב? או כתוב, או כל מילה אחרת. למה זה מקרא? לא, לא. המקרא זה לא אני קורא מה שכתוב. הטקסט הזה הוא לא, טוב, כי יש לנו כאן בעיה של שפה מודרנית כביכול.
כשאומרים
את המקרא,
כן מתכוונים לכתוב.
לא, כשאומרים מקרא, מתכוונים.
אין חמש המקרא.
כן, אבל המשמעות שיש אצל חז"ל למילה מקרא היא לא המשמעות שלנו היום. כאשר מדברים על מקרא, כן, זה אני מחיה את הדיבור הזה. ולכן מקרא זה בטעמים. יש מנגינה עם הקריאה הזאת. זה לא קריאה במובן היווני של המילה.
אבל מה זה בין חמש
המקרא? זה בדיוק זה. תתחיל ללמד אותו לקרוא בתורה כפי שאנחנו קוראים עם מנגינה. המנגינה זה הדבר החשוב ביותר, אומר רבנו אבן עזרא. זה ההיסטוריונים אומרים. לא רק שיש, יש משמעות. יש חיתוך המילים. אם אני קורא בלי הטעמים, אז אני יכול מהפסוק מסוים להגיע לכל מיני משמעויות. הטעמים באים לקבע משמעות מסוימת.
זה הפירוש הראשון בעצם
שלה. זה הפירוש, כן. אומר רבנו בן עזרא, כאשר הוא דן בשאלה, מדוע הטקסט של הדיברות השניות שונה מהדיברות הראשונות. הוא אומר, זה לא חשוב. אותם טעמים.
גם
השורש
של
מקרא,
זה
מלשון
קורא. מקרא זה משהו שונה, מי כותב?
לא,
זה לשמוע, לקרוא זה גם
לשמוע.
לא, 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 זה בדיוק הבעיה שלנו, כי אנחנו בעולם התרבותי היווני.
אז אנחנו קוראים דבר שקטור.
אנחנו קוראים, הספר זה המצאה מאוחרת, כן? איך היו מעבירים אחד לשני? היו מלמדים בעל פה, זה נקרא מקרא.
הטקסט שמלמדים בעל פה
הוא המקרא. והוא כתוב בצורה מסוימת, בצורה של מגילה וכו' וכו'. יש המון המון דברים, כי זה מאוד קשה לנו לדמיין את הדבר הזה. בסדר? והמילה קורא בתורה, כן? זה כדי לעשות הבחנה בין קורא בתורה, ושזה הצד של הסיפור של התורה, כי כל התורה זה סיפור, כן? ובין הלימוד של המשנה, של ההלכה, ששמע חז"ל משתמשים במילה אחרת, שונה, לשנות ולקרוא. אז לקרוא אצלם זה לא, כי לשנות זה גם לכאורה טקסט כתוב, לא.
זה לא את הדבר. שני יוצאים בתורה שבעל פה, גם שונה בתורה, גם קורא בתורה וגם שונה. שניהם זה תורה שבעל פה.
טוב, שניהם זה העברה בעל פה.
העברה בעל פה.
כן, ודאי. ודאי. שוב, ואז ויש לנו את השאלה באמת הגדולה והמהותית. מדוע בשנת ה-40 משה רבנו מצטווה לכתוב? זה מחלוקת במסכת גיטין, זה מחלוקת במסכת גיטין, האם הוא כתב עד מתן תורה מה שהיה, וזה מחלוקת. בסדר. אבל לא... היום אנחנו חושבים שבחג השבועות הנה ספר תורה משה רבנו יורד. לא. עם הלוחות. נכון, בסדר. כן.
כשאנחנו
רואים
בקידוש אלה
מועדי
השם מקראי קודש.
כן, אשר תקראו אותם במועדם, כן.
אז מה זה המקרא הזה?
זה העברה. זה העברה. אשר תקראו אותם, אתם דורשת הגמרא. אתם קוראים.
כן, זה לגמרי באופן חי.
נכון, נכון.
אבל פה המשמעות של המילה מקרא זה לא בהקשר...
לא, זה, לא, 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 לא. מקראי קודש זה... בסדר, זה מועדים מיוחדים. אתם קובעים אותם. הכל תלוי בקביעה שלכם. אבל באמת, זה סוגיות מהותיות ביותר, כל הסוגיות האלה, כי... אימצנו בדרך זו או בדרך אחרת את ההבנות ואת המשמעויות של התרבות היוונית. למשל, יש אצל היוונים, יש ביוונית מספר מילים כדי לדבר על ספרים. כן. יש ספר שנקרא ביבליוס ויש ספר שנקרא ספורה ביוונית. יש שני דברים שונים לחלוטין. ביבליוס זה ספר ששייך לחוכמה האנושית. ספורה זה ספר שלא שייך לחוכמה האנושית. אלא לחוכמת האלים. עכשיו, מאוד מעניין לראות...
זה צריך להיות הפוך.
זה היה אמור להיות הפוך. אבל שומרים בייבל, למעשה, זה מה שהיוונים אמרו, הספר שלכם ראוי לעמוד במדף על יד אריסטו.
ולמה קוראים ספורה?
ספורה זה... זה פעם היה... הספרים של המיתולוגיה, וכאשר התחילה הפילוסופיה, אמרו אין יותר, יש רק ביבליוס.
ספורה זה איזה מין משהו שנשאר מופשט ואידיאלי שכבר לא קיים
מבחינת. שלא קיים. ספורה, לא היו שמים את זה בבית, במדפים. היה מקדש בשביל הספרים האלה.
היו
בכלל
ספרים
כאלה?
מה
שקראו אם בשפה יש מילה כזאת, שכנראה ש...
לא, אבל היא אותנטית, יש עדויות?
כנראה, לא יודע.
מה,
כתבו
את הספרים, את
המילה?
יש עדות במילה,
צריכה
לראות את הספר עצמו.
לא יודע, לא יודע.
מן הוכחה.
לא יודע. אבל זה באמת מעניין לראות שבאמת... כאשר הם דיברו על התנ״ך, אמרו בייבל. ביבליוס. אז אם זה ביבליו, זה חוכמה אנושית, אז הנה, הטקסט מונח לפניי, זה התופעה הקיימת. אני שואל לגבי היש של התופעה הזאת, ומותר להתחיל להגיד כל דבר על היש של התופעה הזאת.
אז בעצם, אם אומרים את זה, הם בעצם אמרו, הדיבור שאתם מדברים עליו הוא לא אותנטי, מבחינתנו הוא, לא, הוא אנושי, הוא לא דיבור,
כן?
אתם עם ישראל, כן? אז זה אני אומר, הדיבור שלנו הוא לא אותנטי, הדיבור היחידי אפשרי זה משהו שהוא אפשרי, זה בעצם משהו שהוא לא אפשרי, שהוא לא קיים, שהוא אוטופי, שהוא אבסטרקטי לגמרי, שזה הספורה.
זה הוויכוח סביב העיקרון של תורה מן השמיים.
זה משהו חיצוני לאדם.
לא, 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 לא בכדי, ומהביניים קבעו שיש רק עיקר אחד, תורה מן השמיים.
מה היה כתוב בספר?
זה
משהו
שלא יודעים. זה משהו
שמופשט,
שלא
ברור
שהכתוב
קרה, קיים בכלל. בסדר. אבל עובדה שיש בשפה היוונית הקלאסית מילה. עבור הדברים האלה.
על מה היא ממוזכרת? באיזה קשר היא ממוזכרת?
אין לי מושג. אין לי מושג. כן. בסדר? טוב. יש נטייה, והיא מדאיגה אותי מאוד בתרבות המערבית, וגם בעולם היהודי, לבלבל בין שני עולמות, עולם הפילוסוף ועולם הנבואה. לראות בהם עולם אחד. איני בא לטעון שחכמי ישראל אינם צריכים להיות מודעים היטב לדו-שיח הפילוסופי, לפרובלמטיקה הפילוסופית, להפך. מודעות זו, ידיעה זו נחוצים כדי לנהל דו-שיח אמיתי עם אומות העולם. אולם, דו-שיח זה צריך תמיד להתנהל בלי לנסות למזג באופן מלאכותי את שתי הגישות. מכאן כנראה הבעיה של מניתוי עם דברי הרמב״ם, בשיטתו בהרבה מקומות.
זה רק כלי לדו-שיח לדו-שיח.
כן.
ולמה עכשיו? אמרנו, כל המורה כותב יריבנו, יריבנו, זה לא סתם.
לא, ברור, 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 אבל יריבנו זה הקלם והמוטליזיה
וזה. זה אפילו, זה היריב שלו. אז שהוא מתייחס אליו בצורה כזאת.
בחלק מהמקרים, כן. בסדר, בכל זאת הוא מאמץ, הוא מאמץ חלק מהדברים שהוא מייחס לאריסטו. שלפי מניטו לא צריך.
טוב, שווה פעם ללמוד את זה.
כן. כן, לא, אפשר להוכיח את זה, הוא עושה קטנפס בכמה וכמה מקומות של פחקים שלמים של...
לא, זה שהוא מביא אותו זה בסדר, אם זה בעיה, זה להגיד שהוא קיבל את זה, לא יודע.
לפי מניתו לא צריך להביא בכלל.
למה? יש בזה
סיבור. למה? אבל חיים, גם היום, הנה, אתה מביא היום, אתה לא יכול להגיד כמו שזברת להביא רידה, לא להביא דברים שהוא אמר, כי אתה קורא את דברים שהוא אמר.
עובדה, עובדה.
אם יש סיבור שלם שרוצה לשאול...
עובדה שמישהו שעכשיו עושה... עושה דוקטורט על מניטו בנושא מסוים, ביקש במה שיש שעבר כבר למחשב, לחפש אם הוא מזכיר כל מיני שמות של אנשים. לא? הוא מתייחס, הוא לא מזכיר.
לא, אני לא מבין מה לא בסדר בזה.
לא, זה מבחינתו...
אני רוצה להבין את הנקודה של למה זה לא טוב.
כי...
מתשתש.
לא, זה לא עניין שאני מתשתש. עובדה. הנה, אתה יכול לדבר על הדברים, על אותם הדברים, בלי להזכיר אותם. לא, זה לא עניין של מחיה, זה עניין של, אני חושב שהדאגה, הדאגה, זה כאילו, אני מדבר על זה כי הוא דיבר על זה, וחוכמת ישראל, מה, לא דיברה על זה לפני זה? היא כן דיברה על זה. אני צריך להגיד את כאן כדי לדעת שיש הבדל בין הדבר של עצמו והתופעה. זה תקרא עבודת הקודש של רבי מאיר אבן גבאי. אז עדיף לדבר על עבודת הקודש. בכמה מאות שנים, כן. במקרה הזה, כן. בסדר, אבל אני אומר, זה מאוד חשוב מבחינה פדגוגית להראות שיש חוכמה שהיא קוהרנטית, שהיא לא זקוקה כדי להגיד את מה שהיא רוצה להגיד למקורות זרים. אז אם מישהו שואל, אז הוא גם מזכיר כמה שמות, אבל באופן יזום, אתה לא מוצא. ואתה יודע שהוא יודע. אבל זה חשוב לו באמת מבחינה...
מבחינה פדגוגית.
מבחינה חינוכית, כן. כן, 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 ודאי. ודאי. כן. אז הוא אומר כאן, המסורת של עם ישראל נסיים רק את המשפט הזה. אינה עוסקת בפרובלמטיקה פילוסופית, אלא עוסקת בלימוד בפרשנות דברי הנבואה. דברי אלוקים חיים. היא יודעת ששם היא תמצא את התשובה. זה כל הסיפור. טוב. מה עושים שבוע הבא? זה לא...
זה
יום הזיכרון, לא?
זה יום הזיכרון.
אני חושב שיהיה ראוי ללמוד.
מה?
אפילו ראוי ללמוד ביום הזה.
לא הולכים לא לכנסת ולא לכותל.
אפשר ללמוד, אפשר ללמוד.